צחקתם, ישנתם, צחקתם, חיבקתם, אהבתם, התכוננתם לבאות. מדבר על כמה דברים שככה התחברו לי לאחרונה, אז רציתי לשתף אתכם, ונדבר קצת על בריכת הגנים, מה שנקרא DNA pool, ניצוץ הנשמה הנצחי, יש להוסיף, ויהודים. בואו נתחיל. כן, אז בוקר טוב, שלום, בריכת הגנים, ניצוץ הנשמה ויהודים, שנה טובה לכם. אני, לפני שאני בכלל מתחיל, אני מדביק את הסרטון הזה פה, אוקיי? ואני חושב שהוא מאוד, מאוד, מאוד חשוב. ומי שרוצה עוד מאותו חוקר, שאני מאוד ממליץ להקשיב לו, אוקיי? קוראים לו מאט הארט, או משהו כזה, מאט הארט. והשידור הזה נמצא בערוץ של לאורה בלייב 528. אני חושב שהוא מאוד חשוב, ואני גם אסביר למה. ואז אני אכנס ככה למה שאני רוצה לומר. מאט הוא היסטוריון, בחור צעיר, אגב גם אשתו היסטוריונית, הם שניהם היסטוריונים, ולהבדיל מהרבה היסטוריונים, נאמר ממסדיים או רגילים, לאו דווקא ממסדיים, אבל היסטוריונים שחושבים לא מחוץ לקופסה ולא מחברים דווקא את הנקודות הנכונות, אלא את הנקודות שרגילים לחבר, אוקיי? מאט בא ואשתו גם בנפרד, ואומר דבר אחר משאר ההיסטוריונים. מה שהוא אומר מאשש והולך יד ביד עם רוב הדברים שאני אומר כבר כמה שנים, עם מה שדין הנדרסון מספר לנו כבר כמה שנים, עם מה ששון רוס מספר לנו כבר כמה שנים, ואני אסביר למה הכוונה, יש את הטענה הגדולה, שהיא במהותה, אפשר לקרוא לה אנטישמית, ולו לצורך הדיון, יש את הטענה הגדולה שהיהודים שולטים בעולם, היהודים אשמים, וזה מקור לאנטישמיות, אוקיי? וזה גם מצדיק באיזשהו אופן אנטישמיות, כאילו, אתם מבינים שמשפחות יהודיות שולטות בעולם, ושולטות בתאגידים, ושולטות בחולשות על הרבה כסף, ושולטות בהוליווד, וכן הלאה וכן הלאה. ובטח אם מצרפים את זה, לדברים שגם אני פרסמתי על משפחות מבבל העתיקה, ססון או ססון, דנגור, כדורי ועוד משפחות שבעצם נשארו, בחרו להישאר בעיראק אחרי גלות בבל הראשונה, משהו שם משך אותן, אולי הם נהנו שם, אולי הם צברו כוח, אולי הם צברו השפעה, אולי הם צברו כסף, כבוד וכן הלאה, ונשארו לאחר גלות בבל הראשונה והפכו למשפחות מאוד מאוד עשירות. אז כשמחברים את הנקודות אתה אומר בוא נע, משפחות יהודיות כבר אז כאילו התחילו לחלוש על, על אוכלוסיות ועל אדמות ועל נכסים, ווואלה יש מצב שזה עד היום. ואז מחברים את זה לעוד כל מיני סיפורים היסטוריים, ואתה אומר וואלה יש מצב, כאילו בתור, אנחנו פה בתור ישראלים יהודים אומרים בוא נע, יכול להיות שהסבא רבא שם מאחורה, בשושלת, באילן יוחסין, יכול להיות שהוא היה כזה מניאק, וזה מה שהוא עשה, ואז אנחנו לומדים שיש ערב רע, ויש יהודים, והם מתערבב, אוקיי, אוקיי, ואז אתה אומר, אולי אני מהיהודים, ולא מהערב רע, מה אני, מי אני, איפה אני? ואז יש הרבה ישראלים היום, שמוציאים מידע שיש ברשת, על זה שהיהודים לא בסדר, זאת אומרת, מידע שהולך נגד התורה, או נגד היהדות, או נגד הדרך, אני אומר את זה ככה, או נגד הדרך שבה יהודים או בני ישראל או עברים, לא משנה כרגע איך תקראו להם, זה, אני מדבר על קבוצת אנשים שהייתה שם במעמד הר סיני, וניתנה להם, או ניתנו להם לוחות הברית, אני לא מדבר על הערב רב שיצא איתם, מדבר על אותה קבוצה שנבחרה מכל העמים, אוקיי? לא משנה כרגע אם אתה או את ביניהם, אבל אותה קבוצה, אני מדבר על אותה קבוצה שנבחרה מכל העמים, להיות עדות חיה לקיומו של בורא עולם, ולבוא איתו באיזשהו הסכם או ברית, או למלא, ללכת בחוקיו ומצוותיו, וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו מכירים את הסיפור הזה טוב יותר או טוב פחות, אוקיי? אז, כשאוספים את כל חלקי המידע הזה, ומחברים את הנקודות, אומר, בונה, אולי היהודים, שאכן או לכאורה שולטים בעולם, אולי הם באמת בעיה, כאילו, בתור ישראלי יהודי, אתה מתחיל לבחון את זה בעין ביקורתית, ואתה אומר, מה קורה פה? כאילו, יכול להיות שהיהודים הם הבעיה? ואז בא מאט, ההיסטוריון, ואומר, ואגב, אני לא מדבר כרגע על ציונות, מי שזה לא יהיה, לא מדבר כרגע על ציונות, מדבר על יהדות. ואז בא מאט ואומר, שכל הסיפור של המאפיה הכוזרית או הכוזרית, נקרא לזה מזרח אירופה שם, נגיד, כל הסיפור הזה על המאפיה הכוזרית שהיא בעצם יהודית, אוקיי? והיא זו ששולטת בעולם והיא מאפיה יהודית שהתרכזה שם באזור הזה, בחבל הארץ הזה של רוסיה, טורקיה, אוקראינה כזה. היא המאפיה היהודית והיא שולטת בעולם. הוא אומר שהסיפור הזה על המאפיה הכוזרית היהודית, מי שהוציא אותו זה בעצם דיוויד אייק. ואחד הדברים שדיוויד אייק לא עושה, כפי שמציינת חזור וציין לאורה, חוקרת באמת מעולה מרומניה, היא אומרת שדיוויד אייק לא מדבר על משפחות המלוכה, על האוליגרכים, על משפחות האצולה, על הנאצים האמיתיים מאחורי הקלעים, על המשפחות שהן לא יהודיות. זה הסה, זה הבסבורג, זה כל מיני שמות שביניהם ליהודים אין שום קשר, לא בשמות ולא גם לא בקשרי דם ולא ב... אין. הם אולי אומרים שיש, חלקם אולי בואו נגיד ויש, אבל בגדול אין. ודיוויד דייק בא והוציא את התיאוריה הזאת על הכוזרים, שהם בעצם היהודים ששולטים בעולם, שיוצאים משם, והסיפור הזה מהדהד ברשת, ובא מאט ואומר שהוא בדק את זה, והוא הצליב את זה, ובספרים שהוא פרסם, בטח בספר האחרון, יש המון מובאות, המון רפרנסים, לכך שהסיפור הזה לא נכון. זה לא, הוא אומר, היו כוזרים, אבל זה לא היה רק של יהודים. היה, הוא אומר, למשל, בבית המשפט הכוזרי, היו שני יהודים, מה שדיוויד אייק מדגיש, אבל היו גם שני מוסלמים, ושני נוצרים, והיה עוד אחד משהו אחר, אני לא זוכר. הוא בעצם מראה שמה שאנחנו לומדים להכיר ברשתות בשנים האחרונות כמאפיה כוזרית, יהודית, לא הייתה יהודית בכלל. אני שם עוד פעם את הקישור לרעיון הזה, זה ארוך וצריך לטפס אליו. זאת אומרת, בהתחלה אתם מבינים משהו אחד ופתאום זה מתהפך. אז אנא מכם הקשיבו, אין לי תרגום לזה. עכשיו, למה זה חשוב? למה אני מספר על המאפיה הכוזרית היהודית, שבעצם היא, בוא נגיד, הפרוטוקולים של זקני ציון, שכל זה כאילו מגיע מזה, משם. למה אני מספר על זה? כי זה מחזק את הטענה האנטישמית, שהיהודים שולטים בעולם, והם אשמים, והם אחראים לשליטה המטורפת הזאת שיש שם בעולם, ולכל העוולות וכל הדברים האלה. ואז באה לאורה ושון רוס, ודין הנדרסון, ואולי עד כמה, סליחה אם אני שוכח, ואומרים, ומאט כמובן ההיסטוריון, ואומרים לא, היהודים הם רק הבנקאים, של האליטה הסטנית הזאת, אני אומר ככה, המלוכנית, האצולה, מוצצי אדם וכן הלאה, היהודים הם רק הבנקאים שלהם, לנהל להם את העסקים. מה עשה יוסף עבור פרו? עשו העתק הדבק, הדברים חוזרים על עצמם, משפחות האצולה יודעות במה היהודים, או בוא נגיד ככה, משפחות האצולה הגבילו במהלך מאות השנים, אולי אלפי שנים, את עיסוקיהם של היהודים, אמרו להם אתם תמכרו רק בדים משומשים אני חושב, ותעסקו בכסף, תנהלו את הכסף. ומזה גם נגזר השמועה שהיהודים הם טובים בכסף, היהודים הם מה שהם עושים זה רק לנהל את הכסף, אילצו אותם לנהל את הכסף, תקשיבו טוב, היהודים במשך ההיסטוריה נדחקו נדחקו מאזורים מסוימים, ממקצועות מסוימים, כדי לגור רק במקומות מסוימים, ולעסוק רק במקצועות מסוימים.
שנייה, זה משהו זה.
וברבות השנים, מה שנוצר כמצב בתודעת ההמונים, זה שהיהודים הם השיילוקים, אוקיי? שהם יקחו גם ליטרת בשר בתמורה לחוב כספי, אוקיי? וזה היהודים, זה האף הארוך, כאילו כל האנטישמיות נבנתה סביב זה, כשבעצם היהודים אולצו לעסוק רק בתחומים האלה, הם לא בחרו בזה, הם אולצו. עכשיו, בואו נלך רגע עוד פעם למשפחות ססון, דנגור, כדורי ואולי משפחות אחרות מגלות בבל הראשונה, שנשארו בעיראק ונהנו מסיר הבשר העיראקי, והעיראקים יודעים מה לעשות, אולי היה גם סביך. ואגב, אני זורק תחתו, זה לא התעללו, תירגעו, בסדר, שלא יקפיצו לי פה. הם בגלות בבל הראשונה לקחו הרי את היהודים מארץ ישראל והעבירו אותם לעיראק, לבבל. מה, לא היו שם מלאכים בבבל? נראה לכם שהיהודים השתלטו והפכו לבוסים של בבל? לא. היו שם משפחות שמגיעות כנראה משושלת קין, אוקיי? משפחות שמגיעות מימים ימימה, אולי מהנחש, אולי מהנפילים, אני לא נכנס בכלל לזה, אבל הן לא הולכות בדרך החיים, אלא הן הולכות בדרך ההפוכה, הן לא הולכות בדרך השם, אלא הן הולכות בדרך ההפוכה, ומעושות הכל, ואנחנו רואים את זה דרך האילומינטי, והנוסח הסקוטי של הבנייה החופשית, וכל הכתבנים זה הישועים, טמפלרים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, מי הם באמת, ובמה הם מאמינים ובמה הם תומכים, וזה הפוך לחיים, ואנחנו רואים את זה היום הרבה יותר טוב. אז אותן משפחות שנשארו, נגיד ססון, דנגור, כדורי ואחרות, נשארו שם, הפכו שם בטח, אני משער, לביץ' של משפחת המלוכה בבבל, ואז נשלחו אולי בתור שליחים ובנקאים ועושה דבריהם של המשפחות החזקות שהיו אז בבבל והם לא היו יהודיות, אוקיי? אז עוד מאז יכול להיות שהיהודים באמת חלשו על כל מיני תחומים ביניהם בנקאות, כי זה מה שנכפה עליהם, אוקיי? לא היה להם הרבה ברירה. בנוסף, אם תקחו רגע את רוטשילד למשל, שכולם מצביעים עליו ואומרים, הוא הכי עשיר בעולם, זה לא נכון, הוא הבנקאי של משפחות העשירות בעולם, אוקיי? מלכת אנגליה למשל, או עכשיו מלך, או whatever, חולש על כמות האדמות הכי גדולה, אוקיי? אחריו יש את עוד איזה מלך ירדן אולי, אני חושב, אני לא זוכר. אבל מבחינת לחלוש על אדמות, משפחות המלוכה הם אלה שחולשות ושולטות על רוב הנכסים, של העולם, על הנכסים החומריים כמובן, וכמובן שהן רוצות עכשיו את הנכסים הלא חומריים, ותכף נגיע לזה. אז בעצם מה שמאט אומר, וזה מוצלב על ידי המידע של דין הנדרסון ושון רוס ולאורה, זה שהוא בעצם מאשש את מה שאני גם אומר לא מעט זמן, זה שהיהודים הם הסקייפגוט, הם השעיר לעזאזל, אבל הם שעיר לעזאזל שימושי ומשמש לשני תפקידים. אחד הוא מנהל את החשבונות ואת הבנקים ואת העסקים הגדולים של משפחות האליטה, כשבעצם משפחות האליטה הם מאחורי הקלעים. הפרונט של הניהול הכספים ונראה כאילו הוא הביג בוס, זה רוטשילד. אבל בעצם רוטשילד לא יכול, מה שנקרא, to inbred, כאילו רוטשילד לא יכול להתערבב גנטית עם משפחות האצולה, לא מאפשרים לו, יש לו מה שנקרא תקרת זכוכית, לא משנה, יש לו את התקרה הזאת מעליו, הוא לא יכול לעלות מעל מה שהציבו לו, הוא במדרגה מאוד מסוימת בהיררכיית השליטה הזו, ונכון, הוא חולש עליו בכסף, והוא מאפשרים לו להיות טריליונר, אבל הוא לא יכול להתערבב גנטית, קשרי דם, קשרי משפחה, עם האליטה הנאצית, הסטנית, הפדופילית, וכן הלאה. עכשיו, יכול להיות שהוא לוקח חלק מהמנהגים שלהם, ויכול להיות שהוא בכלל לא יהודי, כפי שגם פרסמתי בעבר, אבל יכול להיות שהוא הפך אורו, זאת אומרת, הוא היה יהודי והוא כבר לא יהודי, זה לא משנה, כי הוא רק כלי שרת, שעיר לעזאזל, אידיוט שימושי אם תרצו, עבור משפחות המלוכה, או משפחות אלה שמנהלות את הנכסים בצורה די מתוחכמת, יש לומר, נעלות הנכסים של כולנו. במקביל, לא רק שרוטשילד ודומיו, אגב, סורוס, יהודי וכן הלאה, זאת אומרת, כשמסתכלים על זה, אז רואים שהרבה מהעשירים הם בעצם יהודים ונותנים להם את התפקידים האלה, הם לא הגיעו לשם בעצמם, זה משהו שהולך אלפי שנים אחורה. אז במקביל, הוא מנהל להם את, את, את זה, אבל הוא גם המקור לחיצים ולאש של האנטישמיות. ולכאורה, בצדק, לכאורה, בצדק, כי מי שמפנה אליו את החיצים והאש האנטישמית, אוקיי, זה אנשים שלא רואים מעל רוטשילד, לא רואים מאחוריו, מי מפעיל אותו. וזה שהיטב במצגות של לאורה, וגם מאט מאשש את זה, בסרטון ששמתי, וגם כמובן דין הנדרסון, שמדבר על ה-Black Nobility, וגם שון רוס, שאומר, זה משפחות נאציות פרעוניות, והן משתמשות ביהודים, גם כפרונט וסעיר להזזל, וגם ביכולת של היהודים לנהל כסף, לעשות חישובים וכאילו, דברים כאלה. עכשיו, למה אני עד עכשיו נתתי איזושהי פתיחה, איזושהי הקדמה, במיוחד כי חשוב לי שתראו את הסרטון הזה או הרעיון הזה עם מאט, ואגב, בערוץ של לאורה יש עוד כמה סרטונים עם מאט, אני מאוד, מאוד ממליץ לראות אותם, אוקיי? הוא נותן זווית מאוד מרעננת וגם מסביר איך זה שדויד אייק, שוב, אולי היה איזה גייטקיפר, כאילו היה איזה שומר סף בשביל לתת מידע X, אבל בטח לא לאפשר את המידע, המידע החשוב יותר. כי באמת הוא לא מדבר על האוליגרכים, הוא לא מדבר על משפחות האצולה, ומאט בא ומדבר עליהם, גם אם לא פורט את השמות שלהם כפי שעושה לאורה במצגות, הוא בהחלט מראה את ההיררכיה הנכונה כאן, ששוב, כשמצליבים את המידע מאנשים שציינתי, דין, שון, לאורה, מאט, ובטח יש עוד, ואני שוב, אני אולי שוכח, כשמצליבים את המידע, אז באמת מגלים, או אפשר לגלות שהיהודים הם לא הבעיה. היהודים הם לא הבעיה. ומשפחות היהודיות העשירות הן רק פיונים, אידיוטים שימושיים, שעיר להזזל, מלחכי פנחה, ממלא תפקידים של האצולה הנאצית מאחורי הקלעים. ומי שרוצה לזכור, אני פשוט אין לי כוח לשמות שלהם, זה שמות קשים להגיע מבחינתי, אבל מי שרוצה לדעת מי הם, פרסמתי את המצגות האלה ב, לא יודע, בשנה, שנתיים האחרונות. מצגות של לאורה. עכשיו, למה אני מספר את כל זה? ולמה לשידור קוראים בריכת הגנים, ניצוץ הנשמה ויהודים? כי זה העניין. כי זה העניין. עכשיו, עכשיו, עכשיו רגע, תתרכזו. אני אשתדל גם. אוקיי. אוקיי. בוא נראה איך זה יצא. אני אנסה לעשות זה כמו שירה, אבל כנראה שלא. יו. אז כך. בואו רגע נגיד שאכן העם הספציפי הזה, כשעורף ובלה בלה בלה, אכן נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי השם, על ידי בורא עולם, שהוא ישמור עליו. מה זה אומר שהוא ישמור עליו? מה זה אומר שהוא ישמור עליו? ולמה אלוהים התעצבן אז ועשה את המבול? ומה זה אומר שהוא ישמור על העם הזה? ברגע שיש עוד כוח, כמו כוח הנחש וכל החברה האלה, נעזוב אותם עכשיו בפוטרות, ברגע שיש עוד כוח שחותר תחת, אוקיי? וגם הוא נברא, אבל הוא מרגיש נבגד, ואז הוא חותר תחת, והוא יש לו טריקים, כי הוא קצת מעל האדם, והוא הרבה מתחת לאלוהים. והכוח הזה רוצה ללחלך ולהרוס ולשבור, כמו ילד מניאק, אוקיי? שלא, אולי לא קיבל מספיק אהבה, סליחה, לא ילד מניאק, אבל ילד שלא קיבל מספיק אהבה, ומרגיש נבגד, ומרגיש פחות אהוב, ומרגיש, יש את זה. הוא בעצם רוצה ללכלך, לשבור, להפריע, ואיך הוא עושה את זה במקומות שהכי כואבים למי שאסר עליו לעשות דברים, זה המקומות שאלוהים הכי אוהב, וזה הנשמה שהיא נצחית, שהיא חלק, ניצוץ, אלוה, מעל, אוקיי, שיורד לפה ומתגשם בדמות אדם, בשר ודם, נברא בצלמו, בדמותו וכן הלאה. אז חלק אחד זה הניצוץ הנשמתי שיורד לפה, לעשות תיקון, לעשות מה שצריך לעשות ולסיים, או למלא תפקידים עבור אחרים ולסיים ולעבור הלאה. החלק השני זה בעצם העם הזה שהקדוש ברוך הוא בחר דווקא בו, וקראתי אותו איזושהי ברית, בשביל לשמור עליו, כדי שהוא העם הזה ישמור עליו, זאת אומרת, ישמור על הדרך הישר הזאת, וכאן אני לגמרי לא מרגיש מן הסתם שאני walk my talk, כי אני לא שומר תורה ומצוות, עדיין לא זכיתי למשהו כזה, ואז תראו את זה כאילו אני סתם חופר לכם עכשיו בצורה תיאורטית, ואני לא חי את הדברים, ואני בוא נגיד, לא עושה את זה בעצמי. אז החברה האלה מצאו דרכים להיכנס לבריכת הגנים הזאת של העם היהודי, ולהתחיל לערבב שם. עכשיו בוא נראה אם אני אמצא, שנייה, אני עוד פעם מחפש את זה. סבבה. בואו נעשה ככה. נוצר עוד לכם רגע תמונה שאתם מכירים אותה היטב. סטופ שר. שר. אתם מכירים את זה, נכון? פורסם מזמן. אני מקריא לכם רגע, בועז קני פרסם ב-2017, תוכנית מגרה נאצית שתצא בעתיד הקרוב לפועל. מתוכננת מגפה, במרכאות, יזומה, שתריץ אתכם את ידיכם לקופת החולים לקבל חיסון, במרכאות פוגעני מאוד. החיסון יותנה בקבלת פרטיכם הביומטריים והגנטיים, בתירוץ של לדעת מי קיבל חיסון, במרכאות. ולצורך חלוקה דמוגרפית ומחקרים רפואיים כביכול של פגיעות ורגישות של אוכלוסיות בישראל, לפי פרמטרים גנטיים, חלוקה אתנית, עדתית, אשכנזים, מזרחים, סודנים וכולי. אתם מכירים את זה, כי הראיתי את זה מלא פעמים. כלומר, הנאצים יצרפו אתכם למאגר הביומטרי והמאגר הגנטי, בתואנות רפואיות ומחקריות כאלה ואחרות. עזרתם ככה המון פעמים, לא תהיה לכם ברירה חוץ מלהאמין שקיימת מגפה, יש להם את הכוח להנדס לכם את המציאות, ואם אפילו צריך ליצור מגפה אמיתית. למה אני מראה את התמונה הזו שוב? בגלל הקטע הגנטי. למה עשו ניסויים כאלה על ילדי תימן, המזרח והבלקן? למה היה מבול אחרי הניסויים הגנטיים שעשו כאן, מי שעשה כאן, בני הענקים, הנפילים, הרפאים, לא משנה איך קראו להם. מה? הרי הם ערבבו מין בשאינו מינו, וסוג בשאינו סוגו, וצורת חיים אחת עם צורות חיים אחרות. וזה, אני לא אגיד אחת לאחת או זהה למה שקורה עכשיו, כי מה שקורה עכשיו הוא הרבה, מרגיש לפחות יותר מורכב, לפחות ממה שאנחנו יודעים, אבל אף אחד מאיתנו לא חי אז, באמת לעשות את ההשוואה האמיתית בפועל. אז מה יש כאן? מה יש כאן? יש כאן, שנייה, אני רוצה עוד פעם לפתוח את זה. יש כאן כמה חבר'ה, שמבינים בגנטיקה, בודקים למי יש גן כזה או אחר, ולמי הוא שייך, מבחינת קבוצה אתנית או קבוצה גנטית, למי הוא שייך. ואז הם רוצים לעשות כל מיני דברים. עכשיו אנחנו לא ברור לנו לגמרי, אולי, מה הם בדיוק רוצים לעשות עם ה-DNA, בסדר. אבל חברו את הנקודות עם עצמכם, אינטואיטיבית. הזוי ככל שתמונת המציאות עשויה או עלולה להיראות לכם, אוקיי? הזויה ככל שתהיה, מוזרה ככל שתהיה, בלתי סבירה בעליל, רק לחשוב על זה, לא לקבל את זה, או את מה שאני אומר כאמת, לא לקבל את זה כעובדה, רק תנסו לבד עם עצמכם לחשוב רגע, יש להם אובססיה עם גנטיקה, ידוע, לפי הסיפור ההיסטורי שלנו, של התורה, יש להם אובססיה עם ללכת נגד אלוהים, יש מה שנקרא עם נבחר, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, בואו נעזוב את זה רגע, זה גם לא הפוקוס. הפוקוס הוא מה שהם עושים רק בשביל להבין כמה אנחנו חשובים עבורם. זאת אומרת, בלעדינו אין להם יכולת קיום, בעצם כשחושבים על זה, הם זקוקים לטוב שלנו ול-DNA שלנו, הם זקוקים לזה, בשביל להתקיים, בשביל להתקדם, בשביל לשבור עבורם את תקרת הזכוכית שיש להם, אוקיי? וזה מה שהם רוצים, הם רוצים לחתור תחת תחת הבורא, תחת הקדוש ברוך הוא, ותחת התורה, או תחת החוקים והמצוות, או ספר ההדרכה, או... אוקיי. איך הם עושים את זה? הרי אם הם סתם ישלטו לנו בכסף, הם לא מגיעים אליו. אם הם יגידו לנו, טוב, אתם יכולים ללכת לפה ולכת לשם, יכולים לעשות סגרים ו- ולהגיד לנו מה לקנות ומה לא לקנות, ולאן ניסוע, וזה לא מספיק, זה לא מדגדג, זה לא מספיק. הם חייבים את ה-DNA, הם חייבים, בשביל לגעת בניצוץ הנשמתי שאנחנו קיבלנו פה, הם חייבים את משהו עם ה-DNA לשחק איתו, במיוחד גם כי הם צאצאים, של אלה שכבר עשו את זה, באיזשהו אופן דומה או לא, לפני המבול. השיטה היא אותה שיטה, או בוא נגיד העיקרון הוא אותו עיקרון, הטכניקות טיפה משתנות, והטכנולוגיות טיפה משתנות אולי, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, והרצון שלהם זה לפגוע, או לשנות את הנשמה של אותם יהודים. עכשיו, התפרסם, נראה לי בעיתון של החג או משהו כזה, שיש בעולם 15 מיליון יהודים. אישית אני חושב שיש יותר, ובטח לא להאמין לאחד מהעיתונים. אבל, ישראל הייתה הראשונה, בוא נגיד, ויש פה את הריכוז גדול של יהודים, ישראל הייתה הראשונה להיות כמעבדת ניסוי. המפגש של ארגון הבריאות העולמי וכל השכלי הזה, התרחש דווקא כאן, לא מתחת לאף שלנו, אלא מול העיניים שלנו. יש עין מאוד מאוד חזקה, זכוכית מגדלת מאוד מאוד רצינית על ישראל, כי ישראל היא דמות מפתח גם בפיתוח הטכנולוגיות, בכל הדברים האלה, אנחנו חלק מזה, אנחנו מפתחים את הטכנולוגיות שעושות אותנו. אוקיי? זה כמו להגיד לכם, קחו זריקה, זה על חשבונכם, אבל זה יציל אתכם. זאת אומרת, משתמשים בכסף שלנו בשביל לדלל אותנו, להרוג אותנו, לפגוע בנו, אוקיי? או לעשות אותנו יותר מוגבלים ויותר תחת שליטה. משתמשים באנרגיה שלנו בשביל לעשות את זה, וזה הכל דרך חינוך, הכל דרך תעמולה, או שטיפת תודעה, שטיפת מוח, איך שנקרא לזה. אז, כשאני עוד פעם, כשאני מסתכל על המידע של שון רוס ודין הנדרסון ומאט הרט ולאורה, ומחבר את הנקודות כפי שאני משתדל לעשות כבר זמן מה, אני לא יכול שלא להגיע למסקנה, במיוחד שאני מחבר את זה עם עוד נקודות שאני יודע מעצם מיותי זה שאני בישראל, ולמדתי את מה שלמדתי, וזנחתי, והפנמתי, וזרקתי את מה שזרקתי, על המוצא שלי, על היהודים, על בני ישראל, בין אם זה מהתורה, בין אם זה מה... חינוך, מערכת החינוך, בין אם זה מחברים, בין אם זה משפחה, בין אם זה... אוקיי, זאת אומרת, ספגתי את כל הדברים האלה, ואני מחבר את כל זה היום עם כל הדברים שציינתי קודם, והחוקרים האלה, שהם דווקא לא יהודים, והם באים ואומרים, זה הבעיה, הבעיה זה משפחות האצולה מאחורה, והם עושות שימוש ביהודים, גם לנהל להם את העסקים, וגם כמחסום, בשביל לספוג את כל החיצים האנטישמיים, אז יש למשפחות האצולה אינטרס ללבות אנטישמיות. יש להם אינטרס לייצר שנאה נגד יהודים, כי זה משרת את האג'נדה שלהם. ויש פה, בוא נגיד שהיהודים אולצו, או הכניסו אותם לפינה הזו. זה כמו, תחשבו שכל מי שמשתף פעולה, אני רגע אזור רק רעיון, שקראתי, אבל אני משתף אותו. תחשבו רגע שכל אדם, שמשתף פעולה עם כל אדם שמשתף פעולה עם האליטה, אוקיי? הם אומרים לו, תקשיב, סתם אני אתן לכם דוגמה, לא יודע באמת איך זה, אני רק סתם זורק דוגמה, אוקיי? הם אומרים לו, תקשיב, אתה יכול להילחם בנו, ואנחנו לא רק נפגע בך, נפגע בכל מה שאתה מכיר ויודע. מצד שני, אם תשתף איתנו פעולה, מובטח לך חופש לעד. זאת אומרת, אתה יוצא מהמטריקס, אתה מקבל תעודת יציאה מהמטריקס, תעודת זהות שלך נמחקת, אתה כבר לא חבר בתאגיד, יש לך חופש מוחלט, אוקיי? אתה לא תשלם מיסים, אתה לא זה, אתה... בוא נגיד אם אומרים את זה ל-100 אלף איש, למיליון אנשים. אני לא מדבר על שדרנים בטלוויזיה, אני מדבר על מישהו יותר גבוה בהיררכיה. בוא נגיד אם אומרים את זה למיליון אנשים, מה אתם חושבים שהבן אדם יעשה? אומרים לו, או, total destruction, כאילו חורבן מוחלט לך, לנכסים שלך, למשפחה, הכל נמחק, תמחק מההיסטוריה, או תשתף איתנו פעולה ותצא לחופשי עם המשפחה שלך. מה אתם חושבים שהבן אדם יבחר? אז כשברירות כאלה מוצגות בפני אנשים בהיררכיה, בשביל שישתפו פעולה, ובטח זה גם הרבה פעמים זה אחרי שנים של שטיפת מוח באמצעות המסדרים שלהם והכתות שלהם, וטקסי החניכה וכל זה, רוב הסיכויים שהבן אדם יבחר לקחת את השוחד, או לא במרכאות, את השוחד שמוצע לו, את הסחיטה באיומים הזאת, ולבחור בחירה שתשאיר אותו בחיים, ותשאיר את המשפחה שלו בחיים, והוא גם יצא לחופשי, והוא רק צריך בסך הכל לשתף פעולה עם מכונת המלחמה הנאצית. הנאצי וורלד אורדר, הניו וורלד אורדר הזה, ה-N, אולי זה נאצי וורלד אורדר, who knows. יש הרבה מה לומר בנושא, קטונתי, אני חושב שהכי חשוב זה שתראו את הרעיון הזה על המאפיה הכוזרית והשורשים האמיתיים של המאפיה הכוזרית, ואיך היהודים בעצם משחקים פה לידי האוליגרכים, ובדיוק כמו שיוסף ואחיו וכן הלאה שיחקו לידי הפרעונים, ויש לזה הרבה דוגמאות בהיסטוריה, זה לא רק יוסף במצרים, זה שאמרתי גם בבבל ובטח בעוד מקומות. אז מה שאני עושה ואני מציע גם לכם לעשות את זה, לקחת טיפה מרחק ממה שמתרחש ולנסות לראות את הדברים האלה ולהבין שאם אתם כאן חיים, לא מוזרקים, מבינים את הסכנות, לא בהיסטוריה, בהיסטריה ולא בפרנויה ולא בדברים כאלה, מבינים את הסכנות ואת המשמעויות של הסכנות שאנחנו עומדים בפניהן. מבינים לאן לוקחים אותנו, מבינים שיצרו לנו אלמא דשיקרא מסכים על מסכים תרתי משמע של ערפל, של צבעים, של קולות, של דימויים, בין אם זה פצצה גרעינית, בין אם זה נחיתה לירח או בכלל יציאה לחלל, ועכשיו פרסמו, נאסא פרסמה, זה כזה מטופש, כן? פרסמה איזה לוויין שפוגע באסטרואיד ומסיט אותו במקומו, ואז רואים עובדי נאסא צוהלים, כאילו באמא שלכם בהוליווד עושים את זה כבר יותר טוב, כאילו על הפנים ההפקה הייתה, אבל זה מה שמראים לאנשים, ואנשים, אני התחלתי להגיד שאתם צריכים להיות ברי, בנות מזל וקרמטית, זכינו, כי אתמול בשולחן, ככה ישבנו כמה בני משפחה ו... דיברו על האנרגיה, משבר האנרגיה בגלל המלחמה, ואז אמרו טוב, עכשיו פרסמו בגרמניה או באיזה ארץ אחרת שאסור להוריד את המזגן מתחת ל-27 מעלות, ואז מישהי אמרה, באמת מה, אבל זה לא הגיוני, וזה, איך הם יאכפו את זה, איך אפשר לרחוף את זה? ואז היה שקט כזה, ואז אני אמרתי, אתם יודעים, כל המכשירי החשמל החכמים, אולי הם נועדו בדיוק בשביל זה, בשביל לאכוף את זה, תחשבו שנייה, שאפשר מרחוק לחבות את המזגן, אפשר מרחוק לחבות את החשמל, כי אם את עושה כביסה בשעות שצריכה את החשמל גבוהה ואסור לך, אז יחבו לך את החשמל. ואז זה גורם לי לחשוב, אמרתי בקול, אולי הכל הוכן מבעוד מועד, הם כבר מכירים אותי, כן? אולי הכל הוכן מבעוד מועד, וכל המכשירים החכמים האלה, נמכרו לנו וניתנו לנו מבעוד מועד, בשביל להיות רשת הפיקוח והבקרה על אמצעי הצריכה שלנו, והצריכת האנרגיה שלנו, וכן הלאה וכן הלאה. ואז כמובן שהייתה שתיקה בשולחן. אז כשמבינים, ופה אני חוזר אותו על מה שאמרתי, אנחנו ברי ובנות מזל, בשביל בכלל להבין מה קורה פה, רוב האנשים לא מבינים. למצער הם גם לא רוצים להבין. והרבה מהם סובלים מכל מיני תופעות לוואי מהזריקות, והם בעצמם לא עושים קשר, כי מקורות המידע ההיפנוטיים שהם ניזונים מהם, אומרים להם שאין קשר לזריקה כמובן. אז לפחות נבין, ותמיד, אני מאחל לנו, תמיד לעשות את הבחירה, או הבחירות, שהן מיושרות, עם אמת. אני לא מדבר עם האמת של פייזר לא בסדר, והזריקות פוגעניות וממשלת ישראל בגדה בנו. ברור. ברור. כיתה א', כיתה ב', הלאה. מי מאחורי פייזר? מי בעלי המניות? בלק רוק, ונגרד. ברור. בלק רוק הגישה עכשיו בקשה ל... איך קוראים זה? כונס נכסים, לפשיטת רגל. בלק רוק פושטת רגל. מה זה אומר? אז אנחנו יכולים להגיד, וואו, מגניב. אבל זה אומר קריסה, קריסה כלכלית. ואז מדברים על זה שהנה, מחר, מחותיים, הנה, עכשיו זה בא, למשוך כסף, אל תמשכו כסף. הכל נועד בשביל שנאבד את האחיזה במציאות. ואז כשכל המציאויות האלה והמשברים או התמונות מציאות שיצרו לנו במהלך עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, כשאתם מכוונים על האמת, המסכות האלה והמסכים האלה לא יכולים באמת להפריע לקו הקוהרנטי של חיבור הנקודות, להבין מי מאחורי הקלעים עושה את זה, מי מושך בחוטים, איך זה שבהצבעה אחת החשובות שהייתה פה בישראל על החוק הכי פאקינג נאצי, החוק הכי דיקטטורי, פשיסטי, בני זנונים, 120 חברי כנסת, אלק, נבחרי ציבור, אלק, מתוכם 12 איש שהיו במליאה, 10% מתוך 120, נכחו בהצבעה הכי מגעילה שהייתה פה, מתוכם 9 הצביעו בעד לזה את כולם, 3 נמנעו, אף אחד לא הצביע נגד. הכוונה לזיין את כל תושבי ישראל. אף אחד לא יצביע נגד. וכאילו, איך זה יכול להיות? כולם פושעים. איך זה יכול להיות שראש הממשלה הוא, והנשיא הזה, ו... וכשאני אומר אותם, כשלוקחים טיפה צעד אחורה, ומסתכלים על הנקודות האלה ורואים, איך זה שתמיד, איכשהו היהודים קשורים לדברים האלה. יש לזה הסבר. אז חלק מההסבר הוא אמת, חלק מההסבר הוא תעמולה, אוקיי? או מוץ וטבן, וצריך להפריד את המוץ מהטבן, צריך לקחת את הזרעים ואת המוץ לנפות, אוקיי? והסור מרע, עשה טוב, צריך להזיז את מה שמבלבל אותנו כי הוא מגיע מהרע, ולעשות טוב, כי אנחנו בבסיס שלנו טובים, ניתנו לנו, דעת, בינה, לב, אנחנו אוהבים, אנחנו חומלים, אנחנו לא נברנו רעים, אנחנו נברנו טובים, נוצרנו טובים בצלמו ובדמותו. אז נכון שבתורה יש אל נקמות ואל זה ואל זה ואל זה, אבל כמה חסד, כמה רחמים, כמה אנחנו חוטאים ועוד פעם סולח לנו ויאללה בואו. כמעט בלתי נתפס. אז יגידו, כן, אלוהים הוא מהנונקי, וההם, וזה, ו... שאלה. אתם, שגדלתם כאן, בישראל, בתור ילדים וילדות, ואמא ואבא הלכו לבית כנסת בראש השנה, וביום כיפור, ובפסח, ובשבועות, ואולי בעוד ימים, ואולי לא שמרו שבת, אבל נתנו כבוד לאחרים ששמרו שבת, גם אם בבית אכלתם מה שאתם רוצים, הבנתם אחרים שהם שומרי מסורת, מאיפה הם באים, לא משנה מאיזה ארץ או מדינה. אתם, אנחנו, שגדלנו, אני בן 51, אז גדלנו בדור, לא משנה כרגע אם זה שנות ה-60, 70, 80, שההורים שלנו עוד נתנו כבוד למסורת. היום, השאלות שמופנות אליי, אם אני באבנה, נו, ואיך אתה מסתדר שם עם הדתיים? שאלות של התנסות, או כל מיני שאלות כאלה שאני, אל תגיד לי שאתה ימני, כל מיני שאלות שהן כאילו, אני צוחק מהן, כי כמה דברים תקועים, תבניות חשיבה תקועות יש לאנשים בראש, וכמה זה מקבע אותם, והם עדיין יראו מקו, וואלה, וויינט, ערוץ טיז, ערוץ זיב וערוץ בז, הם עדיין יהיו שם, אבל הם ישליחו עליי את השיפוטיות שלהם. השגויה, יש לומר. אז אנחנו זכינו לראות משהו שהיה, ובימי חיינו מנסים, הנאצים מנסים להרוס אותו, המשפחות האלה תנסות לפרק, לפורר את כל מה שמדביק אותנו, את המשפחתיות, את האמונה שלנו, את הידיעות שלנו על העולם, וגם אצלי זה התפורר במהלך ה-12-13 שנים האחרונות, כמובן, ולהרבה מאיתנו זה מתפורר בשנתיים וחצי האלה, כמובן, וטוב שכך. השאלה זה איך מדביקים חזרה חלקים, או איך מחברים נקודות לאיזושהי צורת חשיבה קוהרנטית שמסבירה את המציאות, שומרת על אופטימיות, אוקיי? ומדרבנת ליוזמות חיוביות, גידול מזון, שאיבות מים, אחוות שכנים ודאגה אחד לשני, שיתוף בפתרונות בריאות, חיים בקרבה פיזית, יחסית, איך אומרים, גבוהה, לא גבוהה, לא יודע, אבל לחיות בקרבה פיזית עם אנשים שהם כמוך, אז אתה לא במלחמות כל היום, ההתנהגות שלך היא ברורה כבר לאנשים סביבך. וכשעושים את זה, זאת אומרת, גם שומרים על איזושהי חשיבה קוהרנטית, חיובית, וגם מצליחים לייצר לנו את השפיות באמצעות התנהגות או פעילות יומיומית שמבוססת על אמת, אני לא יודע איך לומר את זה, עורכו לי המילים, וכן מגדלים את המזון ויש את המים ויש, שומרים על איזושהי עצמאות, על איזושהי אוטונומיה במה שאנחנו זקוקים לו בחיים, אז הרבה יותר קל לנו להישאר נאמנים לאמת שאנחנו תופסים אותה כאמת. כמובן שהמשיכו לצחוק עלינו ולהגחיך, אבל הם אלה שאיבדו קשר עם המציאות, לא אנחנו. כי אני יכול, גם אתם, ברור לי, לדבר עם כל אחד וכל אחת על מה יש בחדשות, ולהבין מה הם אומרים. אני לא מסכים איתם, אבל אני יכול להבין, אני יכול להתייחס, אני יכול להגיד, אני לא חושב שאתה צודק, אני לא חושב שהוא צודק, אני חושב שהוא משקר. להם קשה להתייחס את הדברים שאנחנו מביאים, כי הם דברים תלושים עבורם, כי הם לא יוצאים מהפריימוורק הזה, מהמסגרת שנבנית להם על ידי מכונת התעמולה. אני אומר עוד פעם, דווקא אצלנו ואנחנו כיהודים, אנחנו צריכים להבין, עזבו את זה שאתם חושבים שאנחנו, או שאנחנו חושבים אולי שאנחנו עם נבחר. העולם מסתכל עלינו בעין חשדנית, ביקורתית, שיפוטית, הרבה יותר מאיך שהוא מסתכל על עמים אחרים, או ארצות או מדינות אחרות. ולו בזכות זה, כדאי לי להסתכל על עצמי אחרת. רק בשביל להבין מה הם מנסים לראות, ומנסים לחרחר, ומנסים לחבר כדי אולי להפריע לי, למנוע ממני, להשתלט עליי, להציק לי, למגר אותי, לדלל אותי. כשבעצם מה שצריך, והמצווה הכי חזקה, בטח של הדור הזה, זה למחות את זרע המלאק. למחות את זרע המלאק. למחות את זרע המלאק. זרע. זרע. לא למחות את המלאק. למחות את זרע. המלאק, הם רוצים לשנות לנו את ה-DNA שאחראי גם על זרעים, אנחנו מחויבים ומצווים למחות אותם. זה נורא לחשוב, זה נורא להגיד, כי גידלו אותנו בצורה מסוימת, שאנחנו צריכים ללכת ולמחות את זרע המלאק, אבל כשאנחנו מבינים שהם רוצים למחות אותנו מן העולם, ושהם לא יעשו כלום, אלא הם רק יגידו, תראו, היהודים שולטים, אתם לא רוצים להילחם בהם, ושחקו נערים לפנינו, ועבור משפחות האליט המתאים להם, שהעולם המוסלמי והעולם הנוצרי והעולם יבואו על ישראל, ו-70 אומות עולם לפי הנבואות יבואו על ישראל, מתאים להם, מתאים להם, כי הם לא עושים את זה, הם רק יוצרים מצב דרך חינוך, אינדוקטרינציה ותעמולה, שזה, המצב הזה יגעש ויבוא לידי איזושהי נקודת רתיחה. אז, אנחנו בשנה חדשה, למרות שהיא מתחילה בניסן, לזרום רגע עם מה שיש. אני מציע להיות כמה שיותר ישרים עם האמת, כמיטב יכולתכם, ומותר לטעות, ומותר לבקש סליחה ולסלוח, ואנחנו בדיוק בימים האלה, מותר לטעות, ותסלחו לכל בני המשפחה שלכם, שניסו לשכנע אתכם לקחת זריקה, או כעסו עליכם שלא הייתם לידיים עם השיחה, ותבקשו סליחה, אני אומר את זה לעצמי גם, מכל בני המשפחה שלכם, שאתם מנסים להוכיח להם, שאתם צודקים והם לא. תבקשו סליחה, אני אומר את זה עוד פעם, קודם כל לעצמי, ואני מדבר את הדברים האלה כבר שנים, יותר פחות, לא משנה, יותר מדויק, פחות מדויק, אני גם לומד, אני גם בתהליך. ואנחנו, כי הוא מסתכל רק ללבב, ואנחנו צריכים שם לעשות את העבודה, לא לכעוס, לסלוח, לא לכעוס, לבקש סליחה, להוציא את האנרגיה הזו החוצה, ולנסות להביא ביחד אותנו. מי שעשה את הבחירה ועדיין, זורק אתכם מהמדרגות, זכותו בסדר נגמר, תגידו תודה ביי. אבל אצלכם בלב אתם צריכים לעשות את הניקיון הזה, כי זה מה שחשוב בשביל להישאר איתן וישר, ועם עם כמה שיותר עם כמה שיותר אמת וצדק, עם כמה שיותר, בריאת העולם זה חפי באלול, אני חושב, סליחה. עם כמה שיותר אמת וצדק, אבל רצון טוב, עם סליחה, בשביל לקבל את כל מה שעוד אמור להתרחש. וכנראה שהתרחש, כי התחיל איזה תהליך שצריך להגיע למיצוי. ואנחנו צריכים, תקראו לזה להיות בתוכן השערה, או לזוז מהשערה, או לתת לה, כאילו לא משנה כרגע באיזה מילים אני אשתמש, אבל אנחנו צריכים לראות מה מתרחש, ולזוז הציד הרגע, ולהבין ולזכור שבורא עולם מטפל פה בהכל. זה לא אומר לשקוט לשמרנו ולא לעשות כלום, אדרבה, זה אומר שיש לנו הרבה מה לעשות, במיוחד אם אנחנו בצד ש... רואה ומנסה לעזור ומנסה להראות, אז לאט לאט ובעדינות ובהבנה, כי גם אתם לפני חודש או שנתיים או עשר, גם אני, היינו בורים באשר לדברים האלה. אז צריך לזכור את זה ולבוא עם, צריך לבוא עם כאילו חמלה, אבל זה גם קצת התנסות. אז לבוא עם הבנה למצוקה שנוצרת בגלל חשיפה למידע כזה, ועם זאת להזכיר למשפחה ולחברים על זה, על זה שהנשמה היא נצחית, על זה שיש בריחת גנים, הזריקות הן גנטיות, יש כאן כוונה לפגוע בגנים, יש כאן כוונה לפגוע נקודה, יש כאן כוונה לשלוט במי שנשאר נקודה, וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושב שברגע שאנחנו עושים את זה, כשזה בא מתוכנו, מהלב, זהו, זה בסדר, זה לא משנה, הנשמה נצחית, נמות עכשיו, מחר, מחרתיים, בעוד 40 שנה, אף אחד לא יודע איך ומתי, אבל תחיו את היום יום ואת הרגע הזה, כל פעם מחדש, ותזכרו מי אתם, אתם באמת בנים ובנות של מלך העולם, זה לא צחוק, הם יודעים את זה הרבה יותר מאיתנו, בגלל זה הם רוצים לפגוע בגנטיקה הזאת, ולפגוע בניצוץ הנשמתי של אלוה, אוקיי? אלוקה ממעל, או איך שאומרים את זה, קטונתי, סליחה. הם רוצים לפגוע בזה, אז תשמרו על זה, ותזהירו אחרים, בענווה, בשקט. תודה רבה. סיימתי לתתה, אני אומר עוד פעם, אני מאוד ממליץ לראות את השיחה הזאת עם מאט ארט, על הפייק מאפיה כוזרת יהודית, ועל בעצם מי הם היהודים ואיך הם משרתים את האוליגרכים שלא מרצון, ואני מציע לכם לראות עוד סרטונים עם מאט בערוץ של לאורה בלייב 528, כמובן, לא ביוטיוב. תודה רבה לכם, באמת באמת אני מאחל לכולנו שנה טובה, ושנהיה באמת לראש ולא לזנב, אני מדבר עלינו, על העירים, על החיים, על הבועטים, על מישהו זה בוער בו בנפשו, והוא רואה את השקר ואת המשברים המהונדסים, בואו אנחנו נהיה לראש ולא לזנב, נכון? זה ארוך רגליים, מסתכל, מסתכל, אך, טוב. תודה רבה, וכן, המשך שבוע טוב שיהיה, ביי ביי.